מסכת בבא בתרא, פרק חמישי. המשך הלכות מקח וממכר, אנשים שמכרו דברים ולא ברור לגמרי את מה הם מכרו, מכרו בסתם, אז המשנה מכריעה מה נמכר ומה לא. משנה א', המוכר את הספינה, מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגים אותה. אז המוכר את הספינה מכר את התורן, שזה העמוד המרכזי, הנס זה המפרס, את העוגן ואת כל המנהיגים אותה, הכוונה המשותים. אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופים ולא את האנטיקי. הדברים המיטלטלים בפנים, אותם הוא לא מכר, לא את העבדים ולא את המרצופים, זה עסקים שבהם שמים את הסחורה, ולא את האנטיקי, האנטיקי זה הסחורה עצמה. בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה, הרי כולם מכורים. מכר את הקרון, לא מכר את הפרדות. הקרון זה עגלה, לא מכר את הפרדות. מכר את הפרדות, לא מכר את הקרון. בדברים האלה שאנחנו נראה עכשיו, כל דבר כאן הוא חשוב בפני עצמו. מכר את הצמד, לא מכר את הבקר. צמד זה העול שמצמיד את שני השברים. אם הוא מכר את הצמד, זה לא אומר שהוא מכר את הבקר שמוצמדים בו. מכר את הבקר, לא מכר את הצמד. רבי יהודה אומר, הדמים מודיעים. כיצד? אמר לו, מכור לי צמדך ב-200 זוז. הדבר ידוע שאין הצמד ב-200 זוז. כלומר, אומר רבי יהודה, יש דרך לדעת. אם הוא מכר צמד, כן, עול ב-200 זוז, כולם מבינים שזה כולל את הבקר. והחכמים אומרים, אין הדמים ראיה. אולי הוא התכוון להביא לו מתנה שמנה, ועל הדרך גם קנה איזה צמד. כלומר, יש כאן, זה מחלוקת מהותית. כשהם יבואו לבית דין, חכמים יגידו, זה מאוד נחמד שמחרת, שקנית צמד ב-200 זוז. אתה לא פירשת שזה כולל את הבקר. אין לך בקר. משנה ב', המוכר את החמור, לא מכר את כליו. נחום המדי אומר, מכר כליו. אדם שמוכר חמור, לא מכר את הכלים שבהם שמים את הסחורה. למה? כי לפי תנקה, מה סתם חמור לרכיבה. נחום המדי אומר, מכר כליו, כי סתם חמור למסע. רבי יהודה אומר, פעמים מכורים ופעמים אינם מכורים. כיצד? היה חמור לפניו וכליו עליו, ואמר לו, מכור לי חמורך זה, הרי כליו מכורים. כי הקונה הצביע על החמור והתכוון, החמור כמו שהוא עכשיו, בדיוק ככה אני רוצה אותו. אז כליו מכורים. חמורך הוא? אין כליו מכורים. אם הקונה פשוט ניגש אל בעל החמור ושאל אותו, תגיד, זה החמור שלך? אמר לו, כן. אפשר לקנות אותו? כן. אז לא היה לו חשוב דווקא החמור כפי שהוא נראה. עכשיו היה לו חשוב שהחמור הזה שלו. ואז אין כליו מכורים. משנה ג', המוכר את החמור, מכר את השיח. מדובר כאן על אדם שמבקש לקנות אתון שמניקה, מניבה חלב. ההלכה היא שמכר את השיח, יש לה שיח שמסתרך אחריה, מכר, גם אותה הוא קנה. למה? כי אף אחד לא קונה אתון, הרי בשביל מה הוא צריך את החלב של האתון? הוא לא יכול לשתות את החלב, ברור שהוא התכוון שיהיה שיח, והאתון תוכל להעניק אותו כדי שיוכל לגדל את השיח. מכר את הפרה, לא מכר את בנה. כי יכול להיות שהוא, בעצם הוא ביקש פרה חולבת, מי אמר שזה בשביל העגל, יכול להיות שהוא רוצה לשתות את החלב. מחר אשפה, מחר זבלה. אדם שמחר את מקום האשפה, מחר גם את הזבל שבתוכה. מחר בור, מחר מימיו. מחר כברת, מחר דבורים. מחר שובח, מחר יונים. זה בעצם דוגמאות לדברים שהחלק המהותי זה מה שבפנים. הבור, החלק המהותי בו זה המים. כברת זה הדבורים, והשובח זה היונים. הלוקח פירות שובח מחברו, מפריח בריכה ראשונה. כאן מדובר על אדם שרוצה, שהוא קונה מחברו את כל הגוזלים שיוולדו באותה שנה. כלומר, כל פעם שיוולדו גוזלים, הוא יבוא ויקח אותם. ההלכה היא שגם אם הוא אמר, אתה מוכן למכור לי את הגוזלים של השנה? אמר לו כן, שילם לו. מפריח בריכה ראשונה, בריכה זה שגר, הנגלה הראשונה של הגוזלים. את זה הוא להפריח, הכוונה הוא מפריח ממנו. כלומר, הוא לא לוקח, הקונה לא לוקח את הנגלה הראשונה. למה? כי אם הוא ייקח גם את הנגלה הראשונה, ההורים יעופו משם, כי הם בעצם לא יהיה להם בשביל מה להישאר, אין להם שם צאצאים. וכשאדם מוכר את השובח שלו, אבל רק את הגוזלים, הוא לא התכוון לרוקן את השובח מיונים לגמרי. ברור שהוא התכוון להשאיר לעצמו את הבריכה הראשונה. פירות כברת נוטל שלושה נחילים ומסרס. אם הוא התכוון למכור, אם הוא בא למכור פירות כברת, הכוונה את כל הדבורים שיוולדו השנה, אז הוא נוטל שלושה נחילים, הכוונה המוכר לוקח לעצמו שלושה נחילים ראשונים, הוא מסרס. מכאן ואילך הוא לוקח נחיל כן, נחיל לא. כלומר, רק אחרי שלושה נחילים, הקונה מקבל נחיל כן, נחיל לא. וזה עוד פעם, זה כדי שהכוורת תישאר בפעולה. חלות דבש, מניח שתי חלות. אם אדם קנה מחברו את כל חלות הדבש ייווצרו באותה שנה, הוא צריך להשאיר שתי חלות, שזה כדי שיהיה לדבורים מה להכיל את הצאצאים. זיתים לקוץ, מניח שתי גרופיות. אדם קנה זיתים מחברו כדי לקצוץ אותם, הוא צריך להשאיר שתי גרופיות. יש מסבירים שזה שני ענפים, יש מסבירים שזה שני טפחים, גרופיות, משונה גרופים מהקרקע, כי המוכר מחר את זה בשביל שיקח עצים, לא בשביל שיגמרו לו העצים, ולכן הוא צריך להשאיר לו משהו שהעץ יוכל להמשיך לצמוח ממנו. משנה ד', הקונה שני אילנות בתוך שדה חברו, הרי זה לא קנה קרקע. אדם קנה רק שתי אילנות, אז הוא לא קנה את הקרקע שביניהם ולא מה שמתחתיהם. רבי מאיר אומר, קנה קרקע. כלומר, זה כולל את הקרקע שביניהם. הגדילו, לא ישפה. עכשיו, העצים האלה שקנה הקונה, הגדילו. הענפים שלהם מסתעפים ועושים צל על הקרקע של בעל הקרקע, והם מפריעים לגידולים שם. לא ישפה, לא יכול בעל הקרקע לשפה, כוונה, הוא לא יכול לקצוץ את הענפים של האילנות בלי הסכמה של בעל האילנות. ולמה? הרי הם מפריעים לקרקע שלו. מפני שכשהוא מחר לו שתי אילנות ולא מחר את הקרקע, מה הוא חשב לעצמו? שלא יצמחו ענפים? הוא חשב לעצמו שהעצים יפרחו באוויר? בוודאי שהם יחסו לו את הקרקע. וממילא הוא שיאבד את הקרקע שלו לענפים. והעולה מן הגזע שלו, מה שעכשיו יצמח מהגזע של העצים שקנה הקונה, שייכים לקונה. ומן השורשים של בעל הקרקע. אם זה צומח מן השורשים, כלומר מופיע במקום אחר באדמה, למרות שזה מובן שזה מאותם עצים, אז זה של בעל הקרקע. ואם מתו, אין לו קרקע. כלומר, אם מתו הזיתים, העצים האלה, לא יכול הקונה ליטוע שם עצים חדשים, כי אין לו קרקע. קנה שלושה, קנה קרקע. אם הוא קנה שלושה עצים, אז לכולי אלמה קנה גם את הקרקע שביניהם. ולכן הגדילו ישפה. לכן אם הענפים האלה הסתעפו ומכסים את הקרקע, את שאר הקרקע של בעל הקרקע, יכול בעל הקרקע לקצוץ, לדרוש מבעל העצים לקצוץ את האילנות שלו, כי הוא כן, הוא אומר, קרקע, מה, העצים שלך מסתעפים משל זה, ותהי לך קרקע, שיסתעפו על הקרקע שלך, לא על הקרקע שלי. לכן הוא יכול לדרוש את השיפוי. והעולה מן הגזע ומן השורשים שלו, וכמובן, מה שעולה גם מן הגזע וגם מן השורשים שייך לבעל העצים. ואם מתו, יש לו קרקע. אם מתו העצים, יכול לטוע שם עצים חדשים, כי הוא קנה גם את הקרקע. משנה ה', המוכר ראש בהמה גסה, לא מחר את הרגליים. מדובר כאן על בהמה שחוטה. המשנה הזאת תדבר על איזה חלקים בבהמה נחשבים בפני עצמם ואיזה לא. אז מי שמחר את ראש הבהמה, לא מחר את הרגליים. מה קשור הרגליים? פשוט בגלל המשך המשנה, שם נראה שיש קשר. מחר את הרגליים, לא מחר את הראש. מחר את הקנה, לא מחר את הכבד. הקנה, הכוונה, הקנה עם הריאות, לא מחר את הכבד. כל זה בבהמה גסה. מחר את הכבד, לא מחר את הקנה. אבל בדקה, שזה חיה הרבה יותר קטנה, מחר את הראש, מחר את הרגליים. היו נוהגים שכשאתה קונה איבר חשוב, מוסיפים לך איבר לא חשוב יחד איתו. הראש הוא איבר חשוב, והרגליים פחות חשובים. אז אם מחר את הראש, מחר את הרגליים. ככה נהוג. ואם מחר את הרגליים, לא מחר את הראש. מחר את הקנה, מחר את הכבד. מחר את הכבד, לא מחר את הקנה, כי הקנה יותר חשוב. משנה ו', אנחנו חוזרים לדיני הונאה במקח וממכר. ארבעה מידות במוכרים. מחר לו חיטים יפות ונמצאו רעות, הלוקח יכול לחזור בו. מדובר כאן שהמוכר רימה בצורה ברורה את הלוקח. הוא אמר לו זה חיטים יפות, מחר לו אותם והתברר שזה חיטים גרועות. הלוקח יכול לחזור בו. המוכר לא יכול לחזור בו, אבל הלוקח יכול לחזור בו. רעות ונמצאו יפות, המוכר יכול לחזור בו. כאן מדובר שהלוקח רימה את המוכר. אמר לו, החיטים שלך גרועות. והוא מחר לו ונמצאו יפות, המוכר יכול לחזור בו. רעות יפות ונמצאו יפות, אין אחד מהם יכול לחזור בו. טוב, זה די ברור. אז בגמרא מבואר שזה מדובר כאן שלמרות שיש לאחד מהם תירוץ. למשל, הקונה אומר, לא, אני אמרתי שהחיטים שלך רעות, פשוט כי רציתי שתוריד לי במחיר, אני באמת התכוונתי שתביא לי יפות. אתה הבאת לי רעות. אין תירוצים מהסוג הזה. שחמתית ונמצאת לבנה, לבנה ונמצאת שחמתית. יש חיטים שחמתיות וחיטים לבנות. שכמתית זה חומה כנראה. ולכל אחד מהם יש יתרון. הלבנה עושה קמח יותר יפה, יותר איכותי, והשכמתית עושה הרבה יותר קמח. אז אם הוא מחר לו שכמתית ונמצאת לבנה, לבנה ונמצאת שכמתית, עצים של זית ונמצאו של שקמה, של שקמה ונמצאו של זית, גם פה לכל אחד מהם יש יתרון. עצים של זית כולם מבינים, ועצים של שקמה הם עצי בניין מצוינים. יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין, לכל אחד דבר יש יתרון. שניהם יכולים לחזור בהם. כל אחד יכול לחזור, כי לכל אחד יש יתרון, גם לכל אחד יש חיסרון. משנה זין. המוכר פירות לחברו. משך ולא מדד, קנה. מדד ולא משך, לא קנה. עוד דיני מקח וממכר. אדם מכר פירות לחברו, הכוונה שהם פסקו ביניהם דמים, סגרו על מחיר. ואז, אם משך הקונה ולא מדד, כלומר אפילו עדיין לא הספיקו למדוד, אבל הוא פשוט משך איזשהו שק, למה משך ולא הגביע? כי מדובר כאן על שקים גדולים, קנה, ולא יכול לחזור בו אף אחד מהם. מדד ולא משך, לא קנה. אם התחילו למדוד, מדובר כאן שהמוכר מודד, כי אם הלוקח מודד, אז הוא כבר מגביע את זה. המוכר מודד, אבל הלוקח עדיין לא משך ולא הגביע שום דבר, לא קנה, ואם אחד מהם רוצה, יכול לחזור בו. אם היה פיקח, סוחר את מקומם. אם רואה הלוקח שיש סיכוי שהמוכר יחזור בו באמצע המדידה, אז הוא יכול, והוא לא יכול עכשיו למשוך, אז הוא יכול לבקש מהמוכר שיזכיר לו את מקומם של מקומה של הסחורה. ברגע שהוא מזכיר לו את זה, אפילו בדמים מועטים ביותר, אז זה נחשב חצרו וזה קונה לו את הכל, ואז אף אחד מהם לא יכול לחזור בה. הלוקח פשטן מחברו, הרי זה לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום. מקודם דיברנו על פירות, זה כבד מאוד, אבל פשטן זה דבר שאפשר להגביע, ולכן הוא לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום, הכוונה יגביע. ואם היה במחובר לקרקע ותלש כלשהו קנה, זו שיטה מיוחדת לקנות. אם הכל מחובר לקרקע, מה התחיל עכשיו להגביע? הוא לא יכול. אז יש כאן רעיון מעניין, המוכר אומר לקונה, בשכר שתייפה לי קרקע כלשהו, תזכה בכל מה שעליה. ואז הקונה תולש כמה צמחי פשטן, וכל שדה הפשטן קנויה לו. משנה ח' המוכר יין ושמן לחברו, והוקרו או שהוזלו. תוך כדי המחירה, עלה המחיר או ירד המחיר. אם עד שלא נתמלאת המידה, למוכר. משנתמלאת המידה, ללוקח. אם עדיין לא סיימו את מלאכת המדידה, זה שייך למוכר. ואז המוכר יכול להחליט אם הוא רוצה לחזור בו או לא. אם אחרי שהתמלתה המידה, אז זה ללוקח. והלוקח... סליחה. אם עד שלא נתמלאת המידה למוכר, הכוונה זה עדיין ביד המוכר ויכולים לחזור בהם. אם שנתמלאת המידה, זה כבר שייך ללוקח ואי אפשר לחזור בהם. ואם היה סרסור ביניהם, נשברה החבית, נשברה לסרסור. היה כנראה איזה שהוא מקצוע, סרסור זה מישהו שהולך ביניהם, הוא היה מספק שירותי מדידה בשכר. והוא לקח את החבית והתחיל למדוד, ואז נשברה החבית בידו, אז הסרסור הזה הוא שומר שכר. נשברה החבית, מסבירים שזה מחמת רשלנות, כלומר זה לא באונס שאז הוא יהיה פטור, אלא בפשיעה. נשברה לסרסור, הסרסור יהיה חייב לשלם. רשלנות זה קרוב לפשיעה, והוא חייב על זה. וחייב להטיף לו שלוש טיפין. כאן מדובר על המשך הלכות ממקח וממכר. אדם, המוכר מוכר נגיד שמן לקונה, אז אחרי שהוא מוזג לו, נגיד הוא מוכר ליטר, יש לו בחנות בקבוק של ליטר, והוא מוזג את זה לתוך הבקבוק, לתוך המיכל של הקונה, אז אחרי שהוא סיים למזוג, הוא צריך לאפשר לשלוש טיפות אחרונות לצאת, ואז זה נחשב שהוא הביא לו בצורה סבירה את מה שהוא ביקש. הרכינה ומיצה, הרי הוא של מוכר. גם אם אחרי שהוא הביא לו שלוש טיפים, אז הרכין בחזרה המוכר את הכלי שלו וגילה שיש שם עוד נוזלים בפנים, הרי הוא של מוכר, כי הוא עשה את המאמץ הנדרש לספק לקונה בצורה הוגנת את מה שהוא ביקש. והחנווני אינו חייב להטיף שלוש טיפים. כלומר, מה שאמרנו מקודם זה בעל הבית, או אולי מישהו שמספק שמן באופן ממוקד, אבל חנווני שמוכר הרבה דברים, הוא לא צריך להטיף שלוש טיפים כי הוא טרוד בלקוחותיו. רבי יהודה אומר, ערב שבת עם חשיכה פטור. כלומר, רק בערב שבת עם חשיכה, החנווני פטור משלוש טיפים כי השעה דוחקת, אבל ביום רגיל גם הוא חייב להטיף שלוש טיפים. משנה ת' השולח את בנו אצל חנווני ופונדיון בידו. הוא מדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר. שבר את הצלוחית ואיבד את האיסר, החנווני חייב. האדם שלח את בנו הקטן אל החנווני, בידו פונדיון, פונדיון זה שני איסרים, וגם בידו צלוחית, נגיד מזכוכית, כדי שישים לו בפנים איסר שמן, כלומר, ויחזיר לו איסר עודף. מדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר. אז עכשיו לילד יש ביד, אחרי שהוא קיבל מהמוכר, כלי עם שמן ואיסר. והבן שבר את הצלוחית ואיבד את האיסר בדרך. בדרך הביתה. החנווני חייב. רבי יהודה פותר, שעל מנת כן שלחו. רבי יהודה אומר, החנווני אין אחריות על מה שקרה כאן. עכשיו, הגמרא מוסיפה כאן כמה נתונים לסיפור. מדובר שהחנווני לקח את הצלוחית והשתמש בה בלי רשות בשביל למדוד לעוד לקוחות, ואז נתן אותה בחזרה לילד. במקרה הזה הוא שואל שלא מדעת והוא חייב עד שהוא יודע לאבא שהוא יחזיר. ולכן הוא חייב על הצלוחית. אבל אם הוא לא לקח את זה מהאבא, מהילד, אם הוא לא לקח ממנו את ה... הנה, אז המשך המשנה, הוא מודים חכמים לרבי יהודה, בזמן שהצלוחית ביד התינוק, הוא מדד החנווני לתוכה, החנווני פטור. אם החנווני בכלל לא לקח את הצלוחית מהתינוק, ומזג ישר לתוך הכלי של התינוק, אז החנווני פטור, כי האבא שלח אותו על מנת שהילד, הוא כאילו שמח על הילד, אז זה בעיה של האבא שהוא שמח על הילד. משנה י' הסיתון מקנח מידותיו אחת לשלושים יום, ובעל הבית אחת לשנים עשר חודש. רבן שמעון בן גמליאל אומר, חילוף הדברים. הסיתון, המוכר הסיתונאי, הוא מוכר לחנווני. הסיתון מקנח מידותיו אחת לשלושים יום. הוא צריך לנקות את המיכלים שבהם הוא מודד אחת לשלושים יום, כי נדבק בהם יותר ויותר ממה שהוא מודד, ואז הכלי נהיה יותר קטן. ובעל הבית אחת לשנים עשר חודש. בעל הבית הוא משתמש, זה בעצם בעל המשק, הוא זה שמוכר לסיתונאי. הוא פחות מודד בכלים שלו, לכן אחת לשנים עשר חודש הוא יכול לעשות את זה. רבן שמעון גמליאל אומר חילוף הדברים, הפוך, דווקא בעל הבית שהוא משתמש פחות בכלים שלו, הוא צריך יותר לקנח. למה? כי הסיתון מרוב שהוא משתמש בכלים שלו, הם מתקנחים מעצמם. החנווני מקנח מידותיו פעמיים בשבת, הוא ממחה משקלותיו פעם אחת בשבת, הוא מקנח מוזניים על כל משקל ומשקל. חנווני שהוא מוכר כל היום, אז כן, הוא מוכר בכמויות קטנות לבעל הבית, הוא צריך לקנח מידותיו פעמיים בשבוע, וגם צריך לקנח, כן, למחות את משקלותיו, לקנח את המשקלות שהוא משתמש בהם פעם אחת בשבת, שאולי נדבק בהם, או שהם, כן, לא נדבק בהם משהו, ומקנח במוזניים על כל משקל ומשקל. כל פעם שהוא מודד במוזניים, הוא צריך לקנח את הכלי של המוזניים, כי יכול להיות שנשאר שם מהקנייה הקודמת. שנה י' א', אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? בלח, אבל ביבש אינו צריך. כל מה שאמרנו שצריך לקנח, אומר רבן שמעון בן גמליאל, זה רק בלח, שזה יכול להישאר, אבל ביבש אינו צריך. הוא אפשר בקלות לראות שלא נשאר משהו. וחייב להכריע לו טפח. כלומר, אדם שמוכר לחברו, הוא חייב להוסיף, לתת למוזניים לנטות טפח לטובת הקונה. אני מניח שמדובר כאן על קנייה גדולה. למה? כדי שיהיה בטוח שהוא לא עושה איזושהי עונה, אולי המשקלות שלו קצת קטנים מדי. היה שוקל לו עין בעין, נותן לו גרומה. ואם באמת הוא שקל לו במדויק, הוא ראה שהמוזניים מדויקות, הוא צריך לתת לו את גירומיו. כלומר, צריך להוסיף לו את ערך ההכרעה, מה שהוא היה אמור לתת לו טפח יותר. איך אנחנו מודדים כמה הוא היה אמור לתת? אחד לעשרה בלח, ואחד לעשרים ביבש. הוא צריך להוסיף לו את זה ידנית. מקום שנהגו למוד בדקה, לא יעמוד בגסה. בגסה לא יעמוד בדקה. מקום שנהגו למדוד את הכלים, לתת לקונה במידות קטנות, נגיד הוא קונה 10 קילו, אז הוא מודד לו 10 פעמים במשקולת של קילו, לא יעמוד בגסה, הוא לא ימדוד לו במשקולת של 10 קילו. כי אם הוא מודד לו בעשרה קילו, נותן לו רק את התוספת רק פעם אחת. את הטפח הנוסף הוא נותן לו פעם אחת, ואם הוא מודד לו בקילוים, אז הוא נותן לו 10 פעמים טפח נוסף. בגסה לא יעמוד בדקה. הכוונה, המוכר לא צריך להסכים למדוד בדקה, כי הוא רוצה לתת לו רק טפח אחד. למחוק לא יקדוש, לגדוש לא ימחוק. כלומר, מקום שנוהגים למחוק את הכף של המוזניים, אז המוכר לא צריך באמת לקדוש. ואם נוהגים לקדוש, אז המוכר לא יכול למחוק אם הקונה לא מסכים. עד כאן.